הקטע האחרון שלמדנו שבוע שעבר צריך תמיד לחבר את כל הדברים, צריך לחבר גם בין הדורות. כשבן אדם עוזב את העולם, הוא צריך להשאיר המשך. הוא לא יכול ללכת סתם ככה, הוא צריך להשאיר מחליף. יש שיש לכל בן אדם את העניין הפרטי שלו, שרק הוא מגיע אליו. אז מה שאפשר, לא כל דבר אפשר להעביר. יש דברים שאי אפשר להעביר אותם לדור הבא. אי אפשר להעביר אותם לאף אחד, גם לא לחבר הכי טוב. אבל כל אחד, מה שהוא יכול, אז מה ששייך להכניס בתוך מילים, בתוך אותיות, לסגנן את זה, ולראות שהוא לא, שזה יישאר. זה נקרא שהוא משאיר תלמיד. ונראה בהמשך שכל אחד יכול לעשות את זה, אפילו מי שלא רב רשמי, שיש לו תלמידים. כל אחד יכול להשאיר איזו בחינה של תלמיד. זה תורה זין בחלק ב' באמצע עוד ד'. כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך. עכשיו קודם כל הוא מסביר למה. מדוע צריך להשאיר, אפשר לומר, נציגות בעולם הזה, אם מסתלקים. אז, ואחר כך הוא מסביר איך זה, איך כל אחד יכול לעשות את זה. כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, אפילו קצת, הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך, הוא רק שאנחנו, מעולם הזה השפעל, נגדל ונקדש שמו יתברך. וזהו עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך, כמו שכתוב, ואבית התהילה מגושי אפר ומקורצי חומר. זה לא פסוק, זה פיוט במחזור האשכנזי של ראש השנה ויום כיפור, שיש שם פיוט ארוך עם כמה בתים, שכל בית זה הולך בסירוגים. בית אחד מתאר את המלאכים ובית אחד מתאר את בני אדם. וכל פתי, וכמובן על המלאכים כתוב את כל השבחים, ועל בני אדם כתוב את כל ה... איך של בני אדם. ואז כל קטע פותח כל משל המלאכים, אז ואשר אימתך ב בכאלה, בכאלה, בשנני שחק בגדולים. והקטע הבא מתחיל ואבית תהילה מ, אתה רוצה תהילה מעמוסי ימים, ממסכנים בקיצור. זה הקטעים, והקטעים כאלה באים בסירוגים, וזה פיוט שבא מהקדמונים. הפיוטים במחזור האשכנזי רוב רובם הם מתקופת הגאונים ועוד מלפני זה. יש שם פיוטים, יש שם פייטנים שלא כתבו ביום טוב שני של גלויות. הם ישבו בארץ ישראל כשעוד היה מספיק יהודים בארץ ישראל שיכולו להוציא מקרבם פייטן כזה. זאת אומרת, זה ממש ב... ויש מאריזל, הוא אמר שהפיוטים של האשכנזים בראש השנה ויום כיפור אפשר לסמוך עליהם, הם נכונים על פי קבלה. הרבה פעמים בספרים מעתיקים שורה מפיוט כזה וסומכים עליו, אילו אפשר ללמוד ממנו, למרות שזה לא פסוק. אבית התהילה מגושי אפר מקורצי חומר. כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים. ועולמות עליונים שהם עובדים אותו יתברך. אף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע שלו שעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה. העולם השפל הזה הוא יותר משמעותי מהכל, כי כאן זה בא בבחירה. בבחירה מבטאת נקודה הרבה יותר עמוקה מה שכל היתר. על כן צריכים להשאיר אחריו בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה, שיעיר בבני עולם הזה השפל. כי כשנשאר דעתו למטה על ידי בן או תלמיד, נחשב כאילו בעצמו ממש נשאר בעולם. עכשיו, על הקטע הזה, בדרך אגב, הקטע הזה מזכיר משהו, זה לא פירוש, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל יש תופעה דומה לזה גם כשאנחנו פה. זאת אומרת, מה שהוא מדבר זה כשאנחנו הולכים לעזוב, אנחנו צריכים שתישאר לנו נציגות כאן. אבל באמת שכל המציאות שלנו כאן היא סך הכל נציגות לא רק של דור קודם, אנחנו כולנו נציגים של רבותינו ושל אבותינו, זה נציגות של עצמנו. עכשיו, מה פירוש? אז יש גם בתלמידי אריזל שהם אומרים שהרבה פעמים כשכתוב אבותינו, אז זה לא הכוונה לאבות הביולוגיים, אלא הכוונה לגלגול הקודם שלנו. בגלגול לא כל הנשמה חוזרת. החלקים שתוקנו כבר, אין טעם שיחזרו, למה שיהיה להם את האופציה להתקלקל. אז חלק חוזר, החלק שנשאר הוא נקרא אבותינו. כל המציאות של הגלגול הקודם נקרא יחסית אלינו אבותינו, אבל יש עוד דבר, יש דבר נוסף. יש דבר נוסף, הדבר הנוסף הוא על אברהם אבינו כתוב, אברהם זקן בא בימים, אז בזוהר הקדוש כתוב אינון יומין אילאים, הימים העליונים. זאת אומרת, אברהם זקן בא בימים בפשט, לא מדובר על ימים עליונים, מדובר על ימים שאברהם אבינו, אברהם אבינו חי על הלוח 175 שנים, זה המציאות. 175 שנים בעולם הזה הגשמי. אבל אברהם אבינו הוא ניצל את הימים שלו כל כך טוב, שהוא התאים את עצמו לימים העליונים. מה זה נקרא להתאים את עצמו לימים העליונים? אז מסבירים שעל כל שנה ועל כל חודש ועל כל שבוע ועל כל יום נותנים לבן אדם חיות. יש חיות שנמשכת בראש השנה על כל השנה, יש חיות שנמשכת בראש חודש על כל החודש, נכון? כל מוצאי שבת אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם לעוד שבוע, כמו במעשה בראשית. אחר כך מגיע שבת, עוד פעם מוצאי שבת, עוד פעם עוד שבוע, ככה. ואותו דבר כל יום, והתחף כדרוכי, בבוקר מקבלים חיות לעוד יום. עכשיו, איך היום הזה נראה? אז למעלה, בעולם העליון, רואים את הבן אדם ביום הזה בצורה אופטימלית. הוא רק בוחר בטוב, הוא עושה את הכי טוב שיכול להיות, באופן הכי טוב שיכול להיות. כן, כשהוא אומר שהכל נהיה בדברו על כוס מים, אז בדבקות עילאית, כמו, לא יודע מה, כמו אחד התנאים הקדמונים. ככה רואים אותו למעלה. למטה, יש את הנציגות, זה אנחנו. אנחנו הנציגות. והעבודה שלנו זה להתאים את עצמנו לתמונה ההיא, שהיא למעלה. זה החיבור שאנחנו צריכים לעשות. זה חיבור עליוני ותחתוני. זאת אומרת שכל המציאות שלנו פה זה סך הכל גילוי של משהו שיש למעלה. רק לנו יש בחירה אם לגלות את מה שיש למעלה, או להשאיר את זה שזה יישאר למעלה, ולמטה לעשות מה שאנחנו רוצים. התיקון הוא שמה שיש למעלה יהיה בדיוק אותו דבר גם למטה. זה התיקון. אותו דבר כשאנחנו בעצמנו הולכים להסתלק למטה עם כל העבודה שלנו. זאת אומרת, אם זכינו, כמה שזכינו, וגם זה גם התשובה בעצם, מהי התשובה? והנפש תשוב אל האלוקים אשר נתנה, לקבל על עצמנו שמהיום והלאה אנחנו נשתדל ונרצה וימצא חן בעינינו שנהיה כמו שאנחנו באמת למעלה, אותו דבר, כמה שיותר. אז ברגע שאנחנו, או שבאמת היינו כך, או שאנחנו מתקנים את זה עם תשובה, אבל הלמטה הוא מוגבל, הלמעלה הוא נצחי, אבל הלמטה הוא מוגבל, הגיע הזמן לחזור הביתה. אז אנחנו צריכים שהנציגות של אותו דבר תמשיך להיות למטה גם כן. למרות שכאילו עכשיו הגיע התור של דור אחר, אבל היות שהשורש שלנו למעלה הוא על זמני, אז צריך שימשיך להתבטא, שההשתקפות הזאת תמשיך להתקיים, גם ההשתקפות של הדור שלנו שתמשיך להתקיים דרך הדורות הבאים. זה הנקודה. אחרת זה חסר, זה כל אחד מבין שאם מתי שהוא בחיים הוא לא רוצה לשקף את איך שהוא נראה למעלה, כל אחד מבין שזה לא בסדר. אבל אותו דבר זה גם בהמשך.
לא הבנתי, אז איך זה ממשיך פה?
איך זה יכול להמשיך? איך זה יכול להמשיך? אז בואו נראה את הקטע הבא. זה בקטע הבא, זה לא ממש בקטע הבא, זה עוד שני קטעים אחר כך, אבל נראה את ההתחלה של זה בקטע הבא. וכל אדם יכול לקיים זאת, להעמיד תלמידים. זה כבר שאלה טכנית, איך, מה פתאום? כל אחד יכול להעמיד תלמידים. אחד, הוא אתמול נהיה בר מצווה, 13 שנה ויום אחד, הוא צריך להעמיד תלמידים. איך הוא יכול? כששניים מדברים יחד ביראת שמיים, אזי כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור, נחשב חברו אצלו בחינת תלמיד. וזה לא הולך ככה שזה ראובן המורה ושמעון הוא התלמיד. כשמדברים יחד, אז בדקה שאתה מדבר אתה הרב, בדקה שאתה מדבר אתה הרב. זה מתלמידה יותר מכולם. ולפעמים נעשה להפך. דיינו, כשאחר כך הוא מקבל מחברו איזה דיבור, אז אין נעשה הוא בחינת תלמיד לגבי חברו. וצריך כל אדם להיזהר, להשתדל ולעסוק לזה, לעסוק בזה. עכשיו, איך, מה קורה אם בן אדם אמר מילה, והמילה הזאת מעוררת את חברו לעבוד את השם? עכשיו, בן אדם שאמר את המילה נפטר, וחברו עובד את השם מכוח הדיבור ששמע מהחבר שלו. אז החבר שנפטר, עדיין עולים מהעולם הזה, עולים תורה ומצוות ומנהגים טובים והנהגות טובות בזכותו. אז כאילו שהוא נמצא בעולם, הוא ממשיך לעלות, ממשיך לעבוד את השם. וכמו שחזל אמרו, מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. זה גם המשמעות שצדיקים לא מתים. זה שאומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, זה בגלל שממשיכים לעלות שירות ותשבחות מספר תהילים. אז דוד המלך, דרך הפה שלנו, הוא משבח ומעלל את השם. כי צריך כל אחד לעסוק ביישובו של עולם, עד כאן, זה ברור. כי צריך כל אחד לעסוק ביישובו של עולם, שיהיה העולם ממולא מבני אדם. כמו שכתוב, ומילאו את הארץ. כי זה עיקר יישוב העולם, כשהעולם ממולא, העולם ממולא מבני אדם, היינו מבני דעה. כי מי שאין בו דעת, אינו אדם כלל, כנזכר לב. עכשיו יש כאן הערה ארוכה של רבי נתן, שהוא חוזר על זה קצת יותר בעריכות. היינו, כמו שהאדם מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם כפשוטו, ופרו ורבו נאמר גם לגויים בפשטות, כן הוא מצווה להכניס דעת ויראת שמיים בבניו ובתלמידים. מדוע? כי זה עיקר המצווה שמצווה להעמיד תולדות לקיום העולם. זה העמדת תולדות. אומרים בשם בעל התניא, למה פרו ורבו זה המצווה הראשונה בתורה? כי המצווה הראשונה בתורה שיהודי אחד ידאג שיהיה עוד יהודי. אז הפשט שם שאם מקרבים יהודי לעבודת השם, חז"ל אמרו, כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו, לבניך אלו התלמידים. אז זה נקרא מילאו את הארץ, מילאו את הארץ כפשועה. כי העיקר, זה שעיקר המצווה שמצווה להעמיד תולדות לקיים העולם, העיקר הוא להעמיד תולדות ממין בני אדם דייקה, ולא מין בהמות וחיות בדמות אדם. כן, בהמות שהולכות על שתיים. על כן, כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם, ואינם יודעים ומרגישים מלוקותו יתברך וממשלתו, אינם בכלל בני אדם. מאחר שאין בהם דעת לדעת את השם, שזהו עיקר גדר האדם. עיקר הגדר האדם זה האדם אל העליון. יש מהמגיד שהוא אמר על עשה לך, המגיד עם מזריץ', עשה לך שתי חצוצרות, שתי חצאי צורות. יש צורה של למטה וצורה של למעלה. אז בפשטות שם הכוונה שהצורה של למעלה זה הקדוש ברוך הוא, הצורה של למטה זה היהודי למטה, כלל ישראל. זה גם קשור עם מה שדיברנו קודם, עם הצורה של למעלה, שהצורה של כל יהודי, איך הוא נראה עכשיו למעלה, שצריך לראות, להתאים לזה. אבל על כל פנים, עיקר גדר האדם זה שהוא דומה לעליון. ברגע שהוא בוחר לא להיות דומה לעליון, הוא בוחר להפסיק להיות בן אדם. הוא נותן לעצמו עונש. ועל כן נחשב העולם כתוהו ובוהו. עולם בלי בני אדם, זה עולם התוהו. הבעלי חיים, נפשותיהם נמשכות מעולם התוהו. המושג של התקללות, של איזון, של על עולם התוהו כתוב בזוהר לאהב ומתקלה. החסד היה רק חסד, והגבורה היה רק גבורה, כמו תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. אחד הולך עם עניין כזה, ואחד, לא יכולים לסבול אחד את השני. אז כתוב שם שזה לא החזיק. ולהפך, התיקון של העולם, זה התיקון, זה ההתקללות. והתקללות בעולם, העולם נברא עם התקללות במין האנושי. הרמב"ם כותב בשמונה פרקים, שחוץ מזה שבעלי חיים אין להם בחירה בגלל שאין להם דעת לבחור, ובעלי חיים אין בחירה בגלל שאין להם ספקטרום במה לבחור. יש להם את הטבע שלהם וזהו. יש להם מקסימום טבע או שניים, ככה הוא כותב. כמה אופנים, והם חיים בכל מיני זמנים בחיים שלהם, חיים באחד מהאופנים האלה. אבל זה מראש ידוע איך הם יגיבו על כל דבר, אין להם בחירה. האדם הוא כלול מכל הכוחות, והוא יכול מתוכם להוציא את מה שהוא רוצה, והוא גם יכול להוציא כמה ביחד. אם אדם כותב שיר, העיניים, המוח, הידיים, מה עוד? הלב, העיקר הלב. מה עוד? יש כל כך הרבה דברים שעובדים יחד, ובמקום, כאילו, הרבה פעמים, הדברים האלה עצמם, הם מפריעים אחד לשני. ומתי שבן אדם מחליט שהוא הולך עכשיו על פרויקט כזה שצריך את כולם יחד, אז כל אחד זז טיפה הצידה וכולם ביחד עושים עבודת צוות. זאת אומרת, לאדם יש במהות את הכוח של ההתקללות. כי האדם נשמתו מעולם התיקון. בעלי חיים, השורש הראשון, השורש הקרוב שלהם זה המלאכים, אבל השורש הראשון שלהם, העמוק יותר, זה הספירות של עולם התוהו, ולכן הם חד צדדיים, הבעלי חיים. האדם יש לו את ההתקללות, וזה עיקר גדר האדם. ההתקללות שלו צריכה להיות דומה לשורש. אפשר גם להגיד את זה אחרת, אני לא יודע אם זה מדויק. לא רק להכליל את החסדים ואת הגבורות, את כל הדברים שמתנגדים, אלא להכליל גם בצורה כזאת, לא רק בצורה כזאת. גם את המעלה ואת המטה צריך להכליל יחד. זה שתי החצאי צורות, הם נעשים ביחד חצוצרה. זה נעשה מילה אחת. זה עיקר האדם שהוא מחבר את הצורה שלמטה לצורה שלמעלה. זה בעצם העומק של דברי חז"ל, מה שהם דרשו על והלכת בדרכיו. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. ואז הבן אדם הוא בן אדם, ואם אין לו את ההתקללות, אז הוא בסדר, הוא בעל חי מאוד נחמד, הוא חיית נחמד, אבל הוא לא בן אדם. כן? ועל כן נחשב העולם כתוהו ובוהו, ועל זה נאמר לא תוהו ברא, על השבט יצרה. מורנת מסבירת על השבט מלשון יישוב הדעת. הדעת נמצא במרכז הספירות, והוא זה שהאדם יכול לכלול כל מיני כוחות, זה בגלל שהוא בר דעת. אותו בן אדם, אם הוא יזניח את הדעת, הדעת זה כוח חמקמק, הוא תמיד אוהב לברוח, הוא אוהב להיכנס פנימה חזרה ושלא יראו אותו, הוא צדיק נסתר. אז אם הבן אדם עוזב את הדעת ולא מוציא אותו בכוח, מהכוח אל הפועל, אז הוא יישאר בלי דעת, ואז לא יהיה התקללות בין הכוחות שלו. וכשלא יהיה התקללות בין הכוחות שלו, אז הוא יהיה כמו בהמה. וכל העולם יהיה עולם התוהו. גם כשבני אדם נמצאים, רואים את זה, רואים להפך. בני אדם בלי דעת הם עושים נזקים הרבה יותר מאשר בעלי חיים. כל המלחמות וכל השכל יש להם, זה לא שאין להם שכל, שכל יש להם, רק אין להם דעת. אז הם, יש מחפץ חיים שהוא אמר פעם משל על בן אדם שמגיע, אז היו נוסעים עם עגלות, הוא מגיע לתחנה המרכזית של העגלות, הוא דוחף את כולם הצידה והוא עולה על העגלה, על המרכבה הכי טובה, בלי לחכות לתור, עד שהוא מגיע, יוצאים מחוץ לעיר, מגיעים לדרך הראשית, ואז המרכבה פונה בדיוק לכיוון ההפוך שאליו הוא צריך לנסוע. אם יש לו שכל אז הוא יורד שם. יכול להיות אחד כזה שאין לו שכל, אז הוא נשאר, כי הוא דחף את כולם, הוא קיבל את המקום הכי טוב, הוא יושב ליד החלון וזה, אז חבל. כן? אז הוא ממשיך לנסוע לכיוון הפוך. גם טיפשים כאלה יש. זה עולם הטוב. וזה מה שקורה היום בעולם. כאילו, אחד אוכל את השני. כי צריכים ליישב את העולם שיהיה מיושב העולם מבני אדם די כעדיין ומבני דעה שיודעין את השם יתברך. זה עיקר הדעת. וזהו גם כן מצוות ומילאו את הארץ, שצריכים למלות את הארץ בבני אדם. היינו שכל אדם מצווה, כל אדם מצווה, כל אדם מצווה שידבר עם חברו ביראת שמיים כדי להכניס דעת בחברו. עכשיו איך עושים את זה? אז תלוי איפה אני נמצא ואיפה החבר שלי נמצא. לפעמים צריך לדבר, לפעמים צריך לדחות את זה לפעם אחרת, לפעמים צריך לדעת לדבר ככה, לפעמים צריך לדבר אחרת. בשביל זה צריך להפעיל את התחושות, להבין איפה נמצאים. אבל באופן עקרוני החיוב הוא על כל אחד. שזה עיקר יישוב העולם, שיהיה העולם מיושב מבני אדם, היינו מבני דעה, שיודעים את השם יתברך כנזכר לב. על כן צריך, זהו, נסגר סוגריים, נגמרה ההערה, עכשיו ממשיך הליקוטי מהר"ן. על כן צריך כל אחד לעסוק בזה, להכניס דעת ויראת שמיים בחברו, שעל ידי זה נעשה חברו בחינת תלמיד אצלו, ואז כשימלאו ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אז יתלבש בזה הדיבור שהכניס בחברו, הוא בעצמו ימשיך להתלבש בדיבור, הוא כבר לא יהיה בתוך הגוף. אבל הוא יתלבש, זה לא אומר שהוא לא יהיה בגן עדן. אבל חלק ממנו יהיה דומיננטי בתוך הדיבור שהוא ישאיר אצל החבר שלו. ואין עכשיו כאילו בעצמו ממש קיים בזה העולם. כמו שאמרו, אשר אין חליפות לעמו, זה ראינו פעם הקודמת בתוך הספר, בתוך התהילים, אשר אין חליפות לעמו מדובר על הרשעים. אז אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. חכמי הגמרא יש מחלוקת. איך להסביר מה זה התחליף, אם התחליף הוא בן או שהתחליף הוא תלמיד. אבל על כל פנים הרשע לא משאיר תחליף. וטוב שכך. הצדיק צריך להשאיר תחליף. נמצא כשנשאר בן או תלמיד אחריו, אז יש חליפות לעמו. היינו כי יש לו חליפין מאחר שנשאר דעתו אחריו על ידי בן או תלמיד כנזכר לב. צריך להזכיר כמה דברים. מתאים פה לספר מי ששמע על הדמות של הרב מסוקולוב. מסוקולוב הרוב היה, הוא היה אלברשטיין. הוא אומר לכם משהו, צאצא של הרב חיים מצאנז, הוא היה רב בעיר גדולה בפולין, ובעיר שלו היה סנדלר. אנחנו אפילו לא יודעים את שם משפחתו, קראו לו נוחם שוסטר. שוסטר וסנדלר ביידיש, נוחם שוסטר. והנוחם שוסטר הזה היה ברסלבר, נחמנא ליצלן. הוא קם כל לילה לחצות, ואחרי זה היה מתבודד, אחרי זה הוא לא היה למדן, אז היה קורא תהילים עד הבוקר, ובוקר היה מתפלל, היה הולך לסנדלריה. והרב מסוקולוב עקב אחריו כמה לילות וראה שהוא קורא תיקון חצות כל לילה, והיה לו פלא בעיניו, היה נראה לו שתיקון חצות זה עניין ששייך לגדולי העם. לגדולי ישראל, לא שייך לכל אחד. אז הוא שאל אותו. אז הוא אמר לו, אני לא יודע, אולי לכם לא חסר בית המקדש, כי אתם יושבים לומדים תורה, אז אולי יש לכם איזה תחליף, איזה משהו. אני יהודי פשוט, אני לא יודע ללמוד, אני לא יודע כלום. אני יושב על הארץ ובוכה, למה נחרב בית המקדש? אז הוא המשיך ככה לעקוב אחריו, הוא ראה שזה אמיתי, שזה לא סתם כזה מצב רוח חולף. בעקביות, הבן אדם הזה כל השנה היה קם חצות, סנדלר פשוט. אז הוא אמר, אם ככה יש בזה משהו. זה הלך לחפש את זה, הלך לחפש מה יש, מה מתחבא מאחורי זה. בקיצור, הסנדלר הזה הפך להיות המשפיע שלו. אז מה אפשר לראות מזה? שזה לא הולך ככה, כמו היחסים הרשמיים שיש בין בני אדם, זה לא זה מה שקובע. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אם יש למישהו משהו, יכול להיות שהמשהו הזה שיש לי, אין למישהו אחר, יכול להיות שהוא פי אלף יותר גדול ממני, ויכול להיות להפך. שיש למישהו משהו, יכול להיות שאני פי אלף יותר גדול ממני, יש לו משהו שאני יכול לקבל ממנו. אבל בצורה כזאת, כולנו רבנים וכולנו תלמידים. וככה זה מופיע, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, גדולי החסידות, מישהו, זה נשמע ציטוט. לא יודע, יציב המילטה ותקן פידגמה, שכל אחד מתוקן מחברו. לכל אחד יש נקודה שאין בחברו. וכולם בסך הכל צריכים לעבוד את השם עם כל הנקודות. ושנותנים לי משהו, שנותנים למישהו אחר משהו, זה רק נמצא אצלו, אבל זה לא באמת שלו. והוא צריך לתת את זה. אפילו על כל התורה כתוב על משה רבנו, שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה. ומשה היה טוב עין, והוא נתן אותה לכל בני ישראל. אם לא היה הנקודה הזאת, לא היה לנו את כל התורה כולה. הם מפסידים את התורה. כי עיקר הוא הדעת. הוא כשנשאר הדעת אחריו על ידי בנו תלמיד, עכשיו כאילו הוא ממש נשאר קיים בעולם. וזה מרומז באותו פסוק שראינו אז, אשר אין חליפות לעמו. זה חליפות ראשי תיבות פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. זה בדיוק ראשי תיבות חליפות. עכשיו, מה זה העניין הזה של פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות? צריך להבין את זה. על מה מדובר? על שכל או על רגש? פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. על מה מדובר? שכל, אז למה כתוב ליבי? הגות ליבי, הגיון ליבי לפניך, היו לרצון אמרי פי והגיון ליבי. אז מה שמדובר בפסוק, ככה רבנו מסביר את הפסוק, שהפסוק הזה מדבר על דעת, על הקשר בין השכל לרגש, אף על פי כן את המילה דעת הוא לא כותב. למה? כי ללמד דעת לא שייך. ללמד תמיד מלמדים דיבורים של חוכמה ושל בינה, תמיד מוסרים תמיד אינפורמציה. אבל אפשר למסור את זה בצורה כזאת שזה יעורר את הדעת, ואפשר למסור את זה בצורה אחרת שלא יעורר את הדעת. החיוב הוא שאם מדברים דיבורים של יראת שמיים, של התחזקות, צריך לדבר בצורה כזאת שלשומע יהיה את האופן הכי קרוב שהדעת שלו תוכל להתאפס בזה. לא לדבר את זה בצורה אקדמית יותר מדי. לדבר את זה עם לב, השם יעזור שנזכה, אבל זה הלך התחילה. ושזה חזל אמרו שדברים יוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב. כי עיקר הוא הדעת שהוא בחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. שזהו עיקר ההשערה והחליפות שנשאר מן האדם אחריו. דהיינו מה שהיה מדבר חוכמה ותבונה עם חברו, והכניס בו דעת אמת ויראת שמיים. לדבר הוא דיבר חוכמה ותבונה, אבל להכניס הוא הכניס בו דעת ויראת שמיים. ועל כן פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות ראשי תיבות חליפות, כי זה עיקר החליפות והשערה כנזכר לב. יש לפעמים ש... ובעצם זה קצת מלכודת העניין הזה. בעצם שלא נמצא, הוא לא שייך למדרגות גבוהות בכלל, זאת אומרת, הוא אדם יהודי טכני, מה שנקרא. הוא עושה את מה שמוטל עליו. אז הרבה פעמים כשהוא מדבר על עניינים כאלה, אז זה גם כן רק מן השפה ולחוץ. אפילו אם זה לא מן השפה ולחוץ, הוא מקיים את כל מה שהוא אומר, אבל זה כאילו, אין שם הרבה רגש. הבן אדם ששומע, הוא שומע רק שכל. או רק הלכה או משהו כזה, זה לא משפיע עליו. מצד שני, בן אדם שהוא כן נמצא במקום טוב, אז לפעמים הוא כל כך גבוה, שכמו שכתוב אצל משה רבנו, כשהוא הוריד את המסווה מהפנים, ויראו בני ישראל כי קרן אור פני משה, ויראו מגשת אליו. אז מרוב פחד אנחנו משתתקים ואנחנו לא קולטים. זה כאילו זה רחוק, אנחנו מתרחקים. כשהוא מדבר, כשהוא שותק אז בסדר, אפשר להסתכל עליו, אבל כשהוא מדבר הוא יוצא לו אש מהפה, אז איך אפשר לקבל את זה? אז מה העצה? אז כתוב בתורה, משה שם מסווה. זה העצה. והמסווה, זה מה שהמסווה של משה, איך, זאת אומרת, אצל משה רבנו היה צריך פשוט לשים משהו על הפנים, שהיו צדיקים שכשהם היו מתלהבים מאוד, אז הם היו מכסים את הפנים שלהם. כי אחרת האנשים היו בורחים. הם לוקחים מטפחת, הם מכסים את הפנים. פשוט, יקיפשו אותו. אבל יש עוד מסווה, המסווה זה הקירוב הדעת, הערת פנים. אפילו כל ה... ראו את זה אצל הבבא סאלי, ראו את זה הרבה. הוא היה פותח שולחן, היה אומר להביא אוכל, היה אומר לאנשים לחיים, היה מחייך אליהם. ככה האנשים פחדו לעמוד בדלת אמותיו. זה היה מפחיד להיות שם. הוא עשה מין דבר כזה, עשה מין מסווה כזה, שיהיה, זה בסדר, כאילו זה לגיטימי. באו אנשים, אז גם הנהג מונית נכנס, שמו לו כיפה מקרטון, זה בסדר. למה לא? אז זה מסווה, וזה גם לאנשים קטנים כמונו, זה גם לפעמים מאוד חשוב, כי לפעמים יוצא לנו לדבר או להתעסק עם אנשים כאלה, שאנחנו כל פעם נדהמים מחדש איפה הם נמצאים. כאילו, וואי. ואז אנחנו נסגרים בתוך העולם שלנו, אז הם נסגרים בתוך העולם שלהם ושלום. ולמרות שאנחנו צריכים להישאר איפה שאנחנו, ולא צריכים באמת להתבלבל. אוי ואבוי לבן אדם שלא יודע להיסגר בפנים, ולא להתנדנד כמו עלה ברוח. אחד כזה אסור לו בכלל להתעסק עם קירוב. צריך להיסגר איפה שנסגרים, אבל צריך לשים את המסווה, ולהקרין אווירה נעימה ונוחה. כשמקרינים אווירה כזאת, הלבבות מתקרבים, ואז אפשר איכשהו, אפשר להגיד איזה מילה שיכולה להיכנס ולהישמר, זה כמו שזורים גרעין באדמה. יש גרעינים שהם נובטים בקושי, לפעמים שמים גרעין באדמה ואחרי כמה חודשים רק רואים איזה משהו ירוק. אצל בן אדם זה גם אותו דבר, אי אפשר לדעת, לא צריך לוותר על אף נשמה. ובאמת, בן ותלמיד הוא כול אחד. הוא הזכיר כמה פעמים בן ותלמיד. הוא רוצה להכניס עכשיו פירוש חדש. לנו נראה ככה. צדיק. הוא השאיר בן והוא השאיר תלמיד. כפשוטו, ככה זה נראה לנו. הוא בא להסביר שבן ותלמיד זה שתי מדרגות שונות. זה לא בן שהוא בן ביולוגי ותלמיד שהוא בן רוחני. יכול להיות שהצדיק ישאיר בן שהוא יהיה בעצם במדרגה של תלמיד. אבל להיות שישיר תלמיד שיהיה בעצם מדרגה של בן, וגם יכול להיות. כי המושג הזה של בן ותלמיד הוא מקביל בעצם למושג של בן ועבד. בעבודת השם יש בנים אתם להשם אלוקיכם, ויש, אנחנו אומרים בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. יש בנים, יש עבודת עבד ויש עבודת בן. עבודת בן זה דרגה יותר גבוהה. יש עבודת עבד ויש דבר יותר גבוה משניהם, שזה בן שהוא עבד. ורחמתי עליכם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. יש צירוף של שניהם, אבל זה שלוש דרגות, ואותו דבר, מה שמקביל לזה ביחס של תלמיד לרב, אז יש אחד שהוא כמו בן, יש אחד שהוא כמו עבד. כן, יש כמה סיפורים על זה, שצדיקים אמרו על מישהו שהוא כמו בן אצלם. יש מציאות כזה, וזה לא קשור לקרבת משפחה או משהו כזה. אז לכן, קודם כל, הוא מוריד לנו את הפירוש הפשוט, כאילו, באמת בן ותלמיד הוא כול אחד, כי הבן הוא גם כן תלמיד כנב, וגם התלמיד הוא בחינת בן. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המלמד בן חברות תורה, כאילו עשאו, כי נחשב כאילו עשה את הגוף של התלמיד גם כן. כי מקודם לא היה נקרא בשם אדם כלל, מאחר שלא היה בו דעת ולא היה רק דמות אדם. נמצא שעל ידי שלמד עם אותו תורה והכניס בו דעת, על ידי זה נעשה אדם, ועל כן נחשב כאילו עשאו ממש, על כן גם התלמיד הוא בחינת בן. עד כאן זה קטע אחד שבו, ולמעשה זה שולחן ערוך. כתוב כאן שיהודי צריך להיות רחמן, ולהיות, וכל יהודי יש לו איזה קטע של מנהיגות, וכל בן אדם שהוא מנהיג הוא צריך לדעת לטובת המונהגים ולא לטובת עצמו, לא לעשות איתם מה שמקבלים על זה תהודה בציבור או משהו כזה, אלא לעשות את באמת מה שאנשים צריכים וכן הלאה. זה היה הקטע הראשון. הקטע השני היה שצריך לרחם, ובעיקר צריך לרחם כשרואים שמישהו נמצא במצב לא טוב בעבודת השם שלו. עשר לרחם הכי הרבה, המשמעות של זה, דיברנו על זה בעצם, כשאני רואה מישהו חוטא, מה צריך להיות התגובה הכי ספונטנית שלי כשאני רואה מישהו חוטא? כזה קדוש וכל כך חוטא, איזה רחמנות. זה כמו אם בארזים נפלה שבבת, זה צריך להיות התגובת בטן. היות שזה לא כך, סימן שעוד לא התחלנו לעבוד את השם. אבל זה העניין, זה הדבר השני שאומר. עיקר הרחמנות שרואים שיהודי חוטא. הדבר השלישי שלמדנו, זה מה שלמדנו היום, שאת כל מה שבן אדם עובד במשך החיים שלו, וכל מה שהוא מקבל בעקבות העבודה שלו, הוא מקבל רעיונות, ולא מדובר דווקא על רעיונות פה, מדובר על רעיונות פה. אז כשהוא מקבל משהו, אז הוא צריך לדאוג שהמשהו הזה, אם אתה קיבלת, אז אתה שר, אתה הפתח, דרכך זה צריך לעבור. אז צריך לראות שזה דרכך שזה יישאר בעולם. לא שכשאתה תלך, אתה תיקח את זה איתך. זה שלושת הדברים. עכשיו, מכאן, הוא מדבר על, כאילו, כולנו מסכימים עם כל מה שכתוב כאן. אנחנו הולכים על זה. אני אומר רק רגע, יש עוד משהו להגיד לפני זה. לפני שכולם הולכים על זה וכולם הופכים להיות, מתחיל לדבר עם אחרים, יש עוד משהו אחד קטן שצריך לעשות. אמנם, מי שרוצה לדבר עם חברו ביראת שמיים כנב, הוא צריך שיהיה לו יראת שמיים. קודם כל, לדבר עם עצמך. אחר כך תתחיל לדבר עם אחרים. כדי שיהיו דבריו נשמעים אצל חברו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. וגם כדי שיתקיימו דבריו אצל חברו, כי לפעמים מדבר אחד עם חברו, ותכף הוא מיד עובר והולך הדיבור מלב חברו, ואינו מתקיים אצלו כלל. על כן צריך לזה יראת שמיים. כי מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. היינו שיש קיום לדבריו אצל חברו. נמצא, מי שרוצה להכניס דעת בחברו, הוא צריך שיהיה לו יראת שמיים, כדי שיהיו דבריו נשמעים, כדי שיתקיימו דבריו. ולכן, באותו פסוק בתהילים שראינו פעם הקודמת, כתוב, אשר וזהו אשר אין חליפות לעמו, ולא ירו אלוקים. היינו, כשאין נשאר דעתו אחריו על ידי בן או תלמיד, שזה בחינת חליפות כנב, זה סימן שלא ירו אלוקים. כי על ידי יראה נשאר דעתו אחריו, כנזכר לאל. על מה שלמדנו כרגע זה קודם כל שאין תירוצים. בן אדם יעמוד לפני בית דין של מלאכים 120 שנה ויגיד, זהו, לא היו לי תלמידים. מה אפשר לעשות? אני לא חכם, לא היו לי תלמידים. אומרים לו, זה לא נכון. אתה דיברת עם אנשים, והדברי התעוררות שדיברת איתם יכול להיות אפילו לא הרגשת. הם נכנסו להם באוזן אחת, יצאו באוזן השנייה, כי אתה לא היית ירא שמיים. אם היית ירא שמיים, זה היה נשאר אצלם. אז על זה באים את חשבון. ועל ידי שעוסקים לדבר אחד עם חברו, להכניס בו דעת ויראת שמיים, ולהעמיד תלמידים כנעד. על ידי זה נכנסים אורות המקיפים. דהיינו שזוכה להבין ולידע מה שלא היה מבין ויודע מתחילה. כי מה שאדם מבין ומשיג בשכלו זה מבחינת פנימי, כי זה השכל נכנס לתוך שכלו. אבל מה שאין יכול להיכנס לתוך שכלו, היינו מה שאי אפשר לו להבין, זה מבחינת מקיפים, כי זה הדבר מקיף סביבות שכלו, ואי אפשר לו להכניסו בפנים בתוך שכלו, כי אי אפשר להבין זאת מחמת שהוא מבחינת מקיף אצלו. קורה לנו שאנחנו לומדים משהו, אנחנו מרגישים שמתחבא פה משהו נוסף, אבל אנחנו לא יודעים מה. לפעמים אנחנו לא מרגישים. מתחבא מה שמתחבא, אנחנו קוראים את זה, הבנו את הכל. אז זה אפילו לא מקיף. זה כל כך רחוק שזה גם לא מקיף. אבל לפעמים אנחנו מרגישים שמתחבא פה משהו. זה לא הכל, כאילו. יש פה משהו, צריך לקרוא את זה עוד פעם. זה נקרא שהמקיף נוגע בנו. ולמה המקיף לא נכנס בנו? כי אנחנו עסוקים בללמוד את הפנימי. הפנימי זה החלק שאותו אנחנו לומדים ומפנימים. למה זה שאנחנו עסוקים בדבר אחד מפריע לנו לקלוט עוד דבר? האמת היא שהמוח שלנו זוכר המון דברים. אנחנו יכולים לדעת כמה שפות, יכולים לדעת כמה מקצועות, וזה אחד לא מפריע לשני. אבל יש עניין שכשבן אדם עסוק בקליטה, זה כמו, אני אקח דוגמה בגשמיות, שאני לוקח דברים בידיים ואני שם אותם במקום, אני מסדר דברים במקום, ועוד לא סידרתי את משהו במקום. אז אני יכול לקחת עוד משהו, יש עכשיו ארגז ביד. ועוד לא הנחתי אותו, וכבר מביאים לי עוד ארגז. מה אני אומר? רק רגע. אני לא יכול. אני אשים את זה, אז אני אתפנה. יש לנו בכוח הקליטה, הוא מדבר בהמשך של ה... שיש גם בחוכמה יש ידיים. אנחנו נראה את זה, זה לא קשור. יש לנו בכוח הקליטה, יש לנו סוג אחר של ידיים. יש לנו איזה סוג של התעסקות אקטיבי כדי לקלוט. בקליטה יש איזה מתח מסוים שאנחנו רוצים לא לפספס פרטים, לקבל תמונה שלמה, לא מראים לנו שום דבר. משמיעים לנו משהו. האופן איך שהשכל שלנו קולט, זה אופן של צירוף פרטים לפרטים, עד שבסוף מאיר איזה תמונה אחת כללית. אז ברגע שאנחנו עסוקים עם זה, קשה לנו לקבל דברים שהם לא מאותו גובה, שהם יותר עמוקים. מה קורה אבל אם את הדבר הזה שקלטנו, קיבלנו, התעסקנו איתו, אנחנו יושבים ומסברים את זה לעוד מישהו, או שכותבים את זה על נייר. באותו רגע מה קורה? זה כאילו מתיישב. זה כאילו הכנסתי את זה לאיזה מגירה. ואז פתאום אני מפנה את המבט לדברים הנוספים שמסתובבים פה, ואז אני יכול גם לראות אותם. כי אני משתחרר מהאחיזה. זה פחות או יותר העניין. ולכן הסדר הוא שכל פעם שבן אדם משפיע, מתלמידה יותר מכולם, זה עוד פירוש. כל פעם שבן אדם משפיע, אז הוא מה מקבל? תוך כדי השפעה הוא מתחיל פתאום לחשוב על דברים שהוא לא חשב עליהם קודם. וכשעוסק לדבר עם בני אדם ומכניס בהם דעתו, נמצא שנתרוקן מוחו מהשכל והדעת שהיה לו, זאת אומרת מהקליטה, מהכוחות האלה של לקלוט עוד שכל. לא שהוא יתרקן מהשכל שהוא שכח את השכל. וכשהוא לא מתלבש בזה יותר, באותו רגע. אז היה על ידי זה נכנס השכל המקיף לפנים. אם הוא עדיין בעניין, הוא עדיין בעניין והוא עדיין עוד מוצא חן בעיניו להמשיך להתעניין בזה, אז הוא מקבל עוד מדרגה. וזוכה להבין בחינת השכל המקיף, היינו שמבין מה שלא היה יכול להבין מתחילה. עכשיו צריך להבין עוד נקודה. כתוב כאן שכל ולהבין ולהבין ושכל. לא מדובר על זה. לא מדובר על זה. זה משל. רק ללקוטי מהר"ן זה ספר שנכתב שהרבה פעמים כתוב את המשל, לא כתוב שזה משל ולא כתוב את הנמשל. אבל ככה זה בנוי. בהרבה מקומות. לא תמיד, אבל בהרבה מקומות ככה זה בנוי. ופה זה אחד מהמקומות האלה. כי למעשה הוא לא מדבר עכשיו על רב שיושב עם תלמיד ומלמד אותו חוכמה. הוא מדבר על שני יהודים שיושבים באיזה, לא יודע, אחרי חצות. מחכים לשחרית, ומדברים ביניהם בעבודת השם. יש כל מיני תיאורים, מי שמכיר את העולם של החסידות, יש כל מיני סיפורים עם כל מיני דיבורים שעברו בהזדמנויות כאלה, על מה דיברו ואיך דיברו. ודאי שאין שום עניין לחכות אותם בצורה חיצונית. אבל על כל פנים, יש איזה עניין כזה שיהודים מדברים מלב אל לב. ופה, בנקודה הזאת, יש לפעמים קושי יותר גדול משהו בשיעור. כי הרבה פעמים הפה נסגר בגלל שאני נורא רוצה להגיד לך משהו, אבל אני לא יודע איך בכלל אומרים את זה. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא דבר שאומרים אותו, זה דבר שמרגישים אותו. אי אפשר להגיד אותו, אי אפשר לחשוב אותו. אפשר לחוש אותו. אבל אני רוצה שגם אתה תחוש אותו, אז מה אני אעשה? אז יש בעיה. אז אם בן אדם מצליח איכשהו להעביר לשני את התחושה, זה לא חייב להיות דרך דיבור. זה יכול להיות דרך ניגון, זה יכול להיות דרך קריצה. אני לא יודע, דרך כל דבר. כן, למרות שזה נשמע עזוי, אבל זה יכול להיות דרך כל דבר. דרך המבט העמוק בעיניים. אז אם זה עובר, ברגע שזה עובר, אז הבן אדם פנוי עכשיו, הוא יכול לקבל תחושות יותר נעלות, יותר פנימיות. אז אפשר גם לקבל את זה בתור שכר, בגלל שהוא יתאמץ של השני גם יהיה. אבל אפשר גם לקבל את זה עם ההסבר הזה, שכל זמן שזה עוד חדש אצלו, והוא עוד לא העביר את זה הלאה, אז הוא עוד משקיע את החסתי ולא הרפנו, כאילו הוא אחוז בזה, הוא עוד עובד קשה בשביל לתפוס את זה. ברגע שהוא כבר נתן את זה למישהו אחר, ממנו זה כבר לא ילך יותר. ואז הוא פתוח לקבל משהו אחר. מדי פעם צריך לחזור לדברים הישנים. אסור להזניח אותם. זה לא רק שנותנים אותם למישהו אחר. אבל אני צריך לדעת שזה הישן והגיע הזמן לקבל דבר חדש. יש עוד כמה דקות. פחות או יותר היה מובן, אני לא יודע, לא, אני קראתי מהר, אבל זה לא היה חומר קשה כל כך. בדרך כלל אנחנו לומדים הרבה פחות. אם זה לא מובן, אז אפשר לחזור על הכל בסגנון אחר, אבל אני חושב פחות או יותר...
יש איזה עוד תורה עם משה, גם בחלק ב' שאומרים לו שטוק, הוא גם מדבר על זה, שאם הוא היה לה עונה תשובה, הייתה לו...
יכול להיות. את זוכרת איפה? חלק ב'. אבל את זוכרת איזה תורה? אם תצאי, תגידי לי. ויש כמה בחינות במקיפים. זה לא טוטלי, זאת אומרת, זה אינדיבידואלי לגמרי. יש כמה בחינות במקיפים, כי מה שמקיף לזה הוא בחינת פנימי אצל חברו, שהוא במדרגה למעלה ממנו. כן? זה ברור. וכן למעלה. והרבה פעמים אצלי זה רק תחושה שיש פה משהו, והוא רואה את הכל, מיד. ויש שכל שהוא בחינת מקיף לזה, ואצל אחר זה השכל הוא נמוך אפילו מבחינת פנימי. זה לא עוד יותר. יכול להיות שאצל אחד זה מקיף, אצל השני זה חומר קריאה. זה לא שכל בכלל. זה כאילו, זה פשוט. לא צריך לדבר על זה. מחמת שהוא במדרגה גבוהה ממנו הרבה. ועל ידי שמדבר אחד עם חברו בעירת שמיים, הוא מכניס בו דעתו, על ידי זה נכנס מקיף שלו לפנים כנל. וכן למעלה. שכל אחד לפי בחינתו ומדרגתו, נכנס מקיף שלו לפנים, על ידי שמדבר עם חברו ותלמידו, הוא מכניס בו דעתו כנל. וזהו כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יש כאן פירוש מפתיע. כי קרוב אליך הדבר מאוד, מה זה מאוד? מה זה מאוד?
בלי גבול.
אז הדבר הזה שהוא בלי גבול, שהוא מקיף, הוא קרוב אליך. איך אפשר להגיע לזה? היינו, לקרב אליך הדבר שהוא בבחינת מאוד, איך אפשר לקרב אליך את הדבר של בחינת מאוד? בחינת מקיפים, שהם נעלמים ורחוקים מאוד מן האדם, ולקרבם אליך, להכניסם בפנים, זה תלוי בפיך ובלבבך לעשותו. ואין דבר שלא מרומז בתורה, והנביא מפרש את זה יותר. פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות, שכתוב בתהילים, זה פירוש על בפיך ובלבבך לעשותו. פה כתוב פה ולב, ופה כתוב פה ולב. בפיך ובלבבך זה מבחינת פי ידבר חוכמות והגות לבי תבונות. זה העשייה. איך עושים עם הפה ועם הלב? בפיך ובלבבך לקיימו, ללומדו. אבל מה זה לעשותו? היה צריך לכאורה להיות כתוב בפיך ובלבבך ובעשייתך. נכון? אבל לא כתוב ככה, כתוב בפיך ובלבבך לעשותו. התחביר הוא קשה. הכוונה היא שעם הפה ועם הלב אתה יכול, עם הפה ועם הלב אתה יכול להוריד את המדרגה שלך למדרגה שיחסית אליך היא בחינת עשייה. עשייה זה מדרגה נמוכה. זה לא דווקא עשייה בידיים. יראת שמיים. שם עצרתי וחשבתי על משהו ולא רציתי להגיד את זה. עכשיו קיבלתי את העונש. זה בסדר. תמיד צריך להיות מישהו שלא נותן לי לנסות סוגריים. הבן אדם שיש לו יראת שמיים והוא מרגיש את הנוכחות של השם יתברך, עיקר החיות שלו זה בדברים שמקרבים אותו להשם יתברך. זה עיקר החיות שלו. זה כמו שבן אדם בר דעת, עיקר המעייניו הם בדברים שהם עקרוניים, ולא בדברים של מה בכך. כן? אכפת לו, יש כמה דברים עקרוניים שאכפת לכל בן אדם. מסביב יש המון קישוטים, זה פחות מעניין אותו. אותו דבר יהודי שיש לו יראת שמיים, אכפת לו להתקרב להשם, וכל היתר פחות מעניין אותו. ואין לו בזה חיות, ובעניינים של יראת שמיים יש לו הרבה חיות. עכשיו, כשמגיע יצר הרע ומפתה אותו ואומר לו, מראה לו את היופי שיש בענייני העולם הזה וכל זה, רוצה להפיל אותו, אז בגלל שיש לו חיות דקדושה בענייני תורה, בענייני מצוות, בעניינים של קרבת אלוקים, אז כל החיות שהיצר הרע מפנטז לו בענייני העולם הזה לא יכול להזיז אותו זיז כלשהו להתרחק מהשם כדי לקבל עוד איזה צ'ופר בעולם הזה. הוא לא יעבור על איסור קל של דברי סופרים בשביל להרוויח מיליון דולר. אם שייך להגיד דוגמה כזאת, כן, אבל לא משנה. קודם כל הוא יבדוק אם זה רצון השם. דבר ראשון הוא יבדוק אם זה רצון השם. יותר לא מעניין אותו. למה? כי בזה יש לו המון חיות, ובזה זה אצלו מין בסדר. אתה רוצה לעשות אותי עשיר גדול, אתה רוצה לשלוח אותי לטיול יפה. בסדר, בוא נבדוק אם זה כדאי. אבל הנקודה, המסמר של החיים, זה לעשות את רצון השם. לעומת זאת, אם אין יראת שמיים, אז הקיום של המצוות והתורה זה בלי חיות. זה הכל טכני. אז כשיצר הרע מגיע עם הפיתויים שלו, אי אפשר לעמוד בזה. עכשיו, אצל כל אחד, הדרגה של יראת שמיים היא דרגה אחרת. זה לא דרגה אחרת של יותר גדולת השם או משהו כזה, אלא זה דרגה אחרת של עומק. עד כמה יראת שמיים היא באמת המסמר של החיים שלה. היא הציר המרכזי. בזה יש הרבה דרגות. יש אחד שזה בפנים, זה אצלו, זה קיים, אבל זה לא הדבר הכי הכי. ויש אחד שזה פחות, יש אחד שזה יותר, ויש אחד שזה עוד יותר. ככל שבן אדם מדבר מהמקום הזה, שאצלו יראת שמיים היא יותר בפנים, אז השני מקבל דיבורים עם יותר חיות. וממילא זה נשאר אצלו. ואם אין יראת שמיים, אז זה לא מתקיים, כי זה דבר, כשמורידים ענף מעץ, באותו רגע זה נראה בדיוק כמו כל הענפים. אפילו אפשר לחבר אותה עם סלוטט, עם טיפת דבק פלסטי. אבל כעבור יומיים, יראו שיש הבדל גדול. זה נבל וזה נשאר. אלא אם כן יעשו לו הרכבה. אבל ככה, זה, את האמת רואים לאורך זמן. וככה זה מופיע גם במשנה, שמדובר על קידוש מי חטאת, כתוב שם, ונתן עליו מים חיים אל כלי, תושת חוקת. אז במשנה כתוב, באפר של הפרה אדומה, ששמים אותם על מים, זה צריך להיות מי מעיין. כתוב במשנה, נערות המחזבים, אחת לשבע שנים, פסולים לקידוש מי חטאת, הם לא נקראים מים חיים. נהר שפעם בשבע שנים הוא מפסיק את הזרימה שלו, הוא לא נקרא מים חיים. אז איך כתוב שהוא מפסיק את הזרימה שלו? כתוב שהוא מחזב אחת בשבע שנים. דבר אמיתי זה דבר קיים. אז כשמגיע השפע מגיע מנקודה, מלב אמיתי של בן אדם, אז זה נשאר קיים. אם זה מגיע ממקום חיצוני, אז זה מתנדף.
אבל יש תפילות.
אבל כואב לפחות. מה יהיה אם יש לי נפילה כזאת שלא כואב לי, סימן שמה ששמעתי לא נכנס לי. זה יכול להיות גם אשמתי, זה לא חייב להיות דווקא זה שדיבר, אני שמעתי, ויכול להיות שאני העברתי את זה. גם בשביל לשמוע, זה לא כתוב יראת שמיים, אבל כתוב, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. צריך איזו השתתפות אקטיבית, לעשות כך, הט אוזנך. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. מה?
אפשר לשאול, אז...
כן, כן.
זה נשמע לי כמו, יש הבדל בין אהבת השם ויראת שמיים?
הוא דיבר פה על יראת שמיים, ומה שאני הסברתי כתוב על יראת שמיים, זה הסבר, ההסבר שהסברתי עכשיו, צריך להגיד דבר בשם אומרו, כתב אותו, הוא היה אדמו"ר, רבי משה מלברטוב, הוא נהרג אצל הנאצים, היה אדמו"ר גדול בפולין, ככה הוא כותב את הדברים האלה שאני אמרתי. יש לו ספר שנקרא וידבר משה או ויגד משה, אני לא זוכר, ספר על חמישה חומשי תורה. שם הוא מסביר את זה ככה, הוא אומר שבן אדם שיש לו יראת שמיים, יש לו המון חיות. זה נכון גם על אהבה, זה בהחלט, אבל זה לא נכון, אם יגידו את זה על אהבה, אז יחשבו שחייבים להיות במדרגה של אהבה, כדי שיוכלו להשפיע על האחרים, וזה לא נכון. מספיק יראה בשביל לסמן מקום עקרוני ואמיתי, ולראות ביחסית לזה את כל הדברים ה... איך שהם פריפריה, איך שהם לא משמעותיים. טוב, להתראות.